כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השחיקה וההתמודדות איתה. תופעת השחיקה זוהי תופעה מוכרת. אדם בוחר עבודה, מקצוע, חברה, משקיע שנים, לדוגמה, בעבודה, מתחיל את העבודה עם מלוא המרץ, מלוא ההתלהבות, אז בתהליך הדרגתי, לחץ, תסכולים, אכזבות, קשיים, התמודדויות, בעיות, לא פתורות, עוד תחושה ועוד תחושה מצטרפת לחשבון גדול של חוויות שליליות. מה שמוביל את האדם לידי מצב של שחיקה. מהמקום הזה האדם מפסיק ליזום, ליצור, לעשות, ההתלהבות שלו פגה. לפעמים הוא אפילו מפתח רגשות של טינה וכעס כלפי האנשים שהוא עובד איתם. לפעמים ייאוש, במקרים קיצוניים יותר, דיכאון. זה לפעמים בא לידי ביטוי בסימפטומים גופניים. הגוף עייף, תנועות הגוף מתחילות להיות איטיות יותר. לפעמים זה בא לידי ביטוי בהגזמה, באכילה, שתייה, שינה. יחד עם זאת, על אף ששחיקה זו היא חוויה כואבת, לפעמים זו יכולה להיות חוויה שמקדמת את האדם, כי היא עוזרת לו להיות יותר מודע לעצמו, מודע מה טוב מה לא טוב בחיים. מודעות והתפכחות שיכולה להביא את האדם לצמיחה מחדש, כיוון שהוא לומד להכיר מה טוב לו, מה לא טוב לו, מה יעיל לו, מה לא יעיל לו, מה שאתמול היה מרענן, מה שאתמול היה מאתגר, מה שאתמול היה מעניין, היום כבר לא מתאים למידה שלי, לסולם הערכים שלי, לצרכים, לרצונות, לחיים. אז למה בני אדם מגיעים לידי מצב של שחיקה? התשובה היא, אחת הסיבות הבולטות לכך היא החיפוש אחרי משמעות וצורך חזק מאוד. לדוגמה, אדם יכול לקנות לעצמו רכב פשוט, אבל לפעמים הוא יעדיף רכב מכובד, לא רק בגלל שזה נוח יותר, אלא גם בגלל שלרכב הטוב יש יותר משמעות נוספת. הרכב הזה אומר שאותו אדם הוא עסוק מאוד, הוא מוקף באנשים ובמעמד מסוים, המצב הכלכלי שלו הוא בהתאם, ואומר שהמניע לקניית רכב ספציפי מכילה משמעות מעבר לנסיעה, למעבר ממקום למקום. זה נקרא לא רק הרכב, אלא הסמל שלו. לפעמים זה טוב לאדם לענייני עבודה, אדם שלדוגמה מנהל סכום נכבד מאוד של כספים, יש לו רכב מסוים כי זה סמל ליכולות, וכך אנשים אחרים מאמינים שהוא בעל אמצעים. זה מדד. אם הוא בעל אמצעים אז אפשר לעשות איתו עסקים. כלומר, הרכב יכול להיות סמל, לא רק צורך. אותו דבר בתחום העבודה. לדוגמה, אדם בוחר לעצמו עבודה מסוימת להיות רופא. יש משמעות לתפקיד הזה. זה אומר משהו על הזהות של האדם. הרופא בעיניו הוא משפיע, הוא תורם, הוא מטביע את חותמו בעולם בדרך הזו, אנשים תלויים בו. לפעמים המשמעויות הן אחרות, אבל תמיד תהיה משמעות מסוימת לעבודה שהאדם בחר לעצמו. כשאנחנו עוסקים בבחירת מקום עבודה, לרוב אנשים מתחילים את העיסוק שלהם במקצוע כאידיאליסטים גדולים, המון ערכים, התלהבות, מדמיינים לעצמם את הטוב שיהיה במקצוע שהם הולכים לבחור. הם רואים איזה רופאים טובים הם יהיו, אנשי חינוך ייחודיים. בהיבט מסוים זה טוב שהם מתמקדים רק בצד החיובי והערכי שיש במקצוע. כמה זה מתאים להם, כמה הם יכולים להצליח במקצוע הזה. זה מנגנון שבורא עולם יצר אצל האדם, מנגנון שעוזר לאדם להתמקד בעיקר בתחילת דרכו בתחום החדש שהוא בחר לעצמו. אבל יחד עם זאת יש בזה גם חיסרון, כי עם הזמן, עם הכישלונות, הלחצים, הפתרונות שלא ממהרים להגיע, עם הבעיות שתצאות מהר מדי, עם כל התחושות השליליות שמתלוות, מצטברות, הם יוצרות תחושה שלילית, מה שיוצר מצב של תסכול מצטבר, מה שמביא את האדם לכלל שחיקה. לפעמים מה שמביא את האנשים מדי שחיקה, זוהי העובדה שהם יותר מדי אידיאליסטים, יותר מדי מרץ, יותר מדי התלהבות, ובעיקר ציפייה שהדברים עתידים להתנהל בדיוק כמו מה שהדמיון צייר. ואז כל אי הצלחה ולו הקטנה ביותר מתפרשת כגרועה יותר ממה שהיא באמת. במילים אחרות, היות שהאדם אידיאליסט מדי, הוא גם יכול להיות רגיש מדי. היות שכך, האדם לדוגמה למד רפואה, הוא לומד הרבה מאוד מקרים שבהם טיפול פלוני הצליח, יחס טוב רומם את החולה, עוד ועוד מקרים מרגשים של הצלחה, בן המשפחה ניצל, כל המשפחה התרגשה והוקירה תודה בלתי רגילה לרופא. ואז הרופא הצעיר פוגש את המציאות, ובמציאות הוא נפגש עם התמודדויות חדשות בגלל נתונים חדשים, מה שמוביל להרבה כישלונות. האכזבה, האלם, השוק, התסכול, בשלבים ההתחלתיים זה אחד המחסומים הקשים שאנחנו צריכים לעבור בשביל שלא ניפול בשבי, שבי בידי השחיקה. לא פעם אנשים מבינים שהאידיאלי כבר לא ריאלי, דבר שגורם להרבה רגשות אשמה. כי הכישלון של האדם שמנסה את כוחו במקצוע חדש לא נתפס רק ככישלון טכני, אלא ככישלון של האדם שלא בעצמו, אני אדם לא שווה. האם זה אומר שלאדם לא טוב שיהיו לו ציפיות? התשובה היא ודאי שלא. חיוני מאוד שלאדם יהיו ציפיות מעצמו. זו המשמעות שלו, זו המטרות שלו. כשלאדם יש מטרות בחיים, הוא מרגיש שיש משמעות לחיים. ולא ציפייה אחת, אלא כמה וכמה ציפיות בתחום המשפחה, הקהילה, יראת שמיים כמובן. מחקרים מראים, בני אדם שיש להם מטרות הם מאושרים יותר. אמנם יש אנשים שהצבת מטרות דווקא מייאשת אותם. אבל זה קורה כשאדם שם לעצמו מטרה שהוא בכלל לא יכול לעמוד בה. או אם זו מטרה שהסיפוק ממנה יהיה אחרי הרבה מדי זמן, והוא בכלל לא נהנה וחווה חוויות רגשיות חיוביות במהלך התהליך. ואז כל עוד הוא לא הגיע למטרה, הוא מרגיש יותר תחושות שליליות מאשר חיוביות, מה שמביא אותו למצב של הצטברות תחושות שליליות, מה שיוביל אותו למצב של שחיקה. או לפעמים יש לאדם מטרות אבל הוא לא מזדהה איתם, אלה יותר מטרות שהחברה הקרובה, הורים או כל דמות סמכותית אחרת לחצה עליו להעדיף את המקצוע הזה, מה שהוביל לשחיקה. יש פתגם יפה שאומר שההצלחה זו היכולת לעבור מכישלון לכישלון, מבלי לאבד את ההתלהבות במהלך הדרך. ציפיות זה מצוין, אבל המינון זה שם המשחק. אדם יכול בגדול לצפות שבעוד 20 שנה הוא יהיה אדם גדול, איכותי, מרומם. אבל בינתיים הוא צריך ליצור ציפיות אפילו קטנות יותר שמובילות אותו למסלול שאליו הוא רוצה לצעוד, אל המטרה שאליה הוא רוצה להגיע, שגם בדרך יחווה חוויות חיוביות. לא רק הדרך אל האושר, אלא גם האושר שבדרך. מהמקום הזה הוא נע בצורה בריאה יותר אל המטרות שהוא הציב לעצמו. יש פתגם יפה שאומר שגם הצלחה בין לילה דורשת 20 שנות עבודה לפני כן. לפעמים, ויש לבני האדם ציפיות גדולות מדי מעצמם, לפעמים זה גם בגלל השפעת העבר שלהם על ההווה שלהם. לדוגמה, אדם שהוא בחר להיות רופא, הוא בחר את המקצוע הזה בגלל שכך הוא גם מרפא פיצי ילדות שלו עצמו. בילדות שלו הוא לא היה מוערך, הוא היה נואש. כשהוא היה זקוק לעזרה, לרוב הוא לא קיבל, לכן הוא בחר מקצוע שבו הוא יכול להיות מוערך עד מאוד, לעזור לאנשים נואשים, לעזור לאנשים כשהם זקוקים לעזרה. המניעים החזקים האלה הניעו אותו ללמוד שנים על גבי שנים. יחד עם זאת, המניע העוצמתי מדי עלול להיות באוכריו. למה? לפעמים זה יותר מדי ציפיות מתפקיד שלא יכול להעניק את התגמול הנפשי הזה. כי גם הרופא לא תמיד מוערך, והוא לא תמיד יכול לעזור לאנשים בכל מצב. לפעמים הוא יותר נואש מאשר יכול לתת פתרון. כמובן שלא מדברים כאן כדוגמה גורפת לרופאים, אלא רק דוגמה אחת שמראה איך חוויית העבר יכולה להיות בעלת משקל כבד לבחירת המקצוע בהווה והציפייה מהמקצוע בהווה. אפשר לקחת דוגמה נוספת. לדוגמה שוטר שאימו נפטרה כשהוא היה בן 7. הודיעו לו את זה בהפתעה, שאימו נפטרה. זה היה מאורע שהיה טראומטי, זה היה אירוע שסימל מבחינתו מצב של אי סדר, כאוס, תוהו ובוהום. נתאר לעצמנו את המקרה המזעזע. בבוקר הוא אומר להתראות לאמו, היא מברכת אותו ליום טוב, בצהריים מתברר שאלה היו מילותיה האחרונות, השם ישמור. מאז הוא מחפש סדר בעולם, לדעת שהכל צפוי מראש, חשוב לו לדעת מה יהיה בתחילת אירוע, באמצע אירוע, בסוף אירוע, קשה לו מאוד עם שינויים. למה? אצלו במוח ישנה אסוציאציה, חיבור בין תחושות, שינוי לבין פטירתה של אמו. שניהם מבטאים פתאומיות, דרמה. פטירתה של אמו זה ודאי, דרמה. ודאי הרגשה שאין לתאר אותם. שינוי זה דבר שהוא יכול להיות טוב, יכול להיות רע, תלוי במינון, בגיל, בזמן, במצב, בכל מיני פרטים. אצלו במוח ישנה התניה, חיבור בין שינוי לבין פטירתה של אמום. שניהם מבטאים פתאומיות. לכן מהמקום הזה הוא בחר להיות שוטר. למה? השוטר מסמל את הסדר בעיניו, את החוק, את השליטה במצב. לכן יהיו לו ציפיות גבוהות מדי בעבודה לפעמים. למה? בגלל מניע ודחף כל כך חזק לעסוק במקצוע הזה, מה שיכול להוביל להרבה אכזבות. אי אפשר להצליח ברמת הציפייה שיש לאותו אדם. מבחינתו הוא חייב שיהיה סדר בעולם, שהכל יהיה צפוי מראש. לכן הוא בוחר להיות שוטר, כי המקצוע הזה סימבולית, סמלית, הוא מקצוע שמבטא את הסדר במציאות, מארגן את העולם, בתפיסה שלו. התפקיד והמקצוע שהוא בחר לעצמו בחיים, הוא אמור למלא את החלל שנפער, אבל זה לא יהיה. אולי דברים אחרים כן ימלאו את החלל שנפער, אבל לא המקצוע. יש כאן ציפייה גדולה מדי מהמקצוע, שהוא ירפא פצעי ילדות. וכשהאדם לא יצליח לרפא את פצעי הילדות שלו, הוא יכול להגיע ידי שחיקה, מה שיוביל בסוף לתסכול. כמובן שלא מדברים על כל השוטרים, אלא רק דוגמה אחת להמחיש את הרעיון של השפעת חוויות העבר על בחירת המקצוע בהווה. דוגמה שמראה איך אנשים בוחרים במקצוע שבלא מודע, מאמינים שהוא יעזור להם לרפא את פצעי הילדות שלהם. מעניין שמורים זה המקצוע שיש בו את השחיקה ברמה הגבוהה ביותר, כך מחקרים מראים. ולמה? התשובה מכיוון שמורים סובלים מכמה וכמה דברים שמובילים לזליגת אנרגיה ולשחיקה רבה. דבר ראשון, חוסר במשמעת בכיתה. דבר שני, התלמידים, כשהם לא מקשיבים, המורים מרגישים שהם לא מצליחים להשפיע על הילדים, המורים מרגישים חסרי ערך. דבר נוסף, לתלמידים אין עצמאות מחשבתית, אין חשיבה יוצרת ויוזמת, מה שגורם להרבה תסכול לא פעם אצל המורים. דבר רביעי, המונוטוניות שבעבודה, בדיקת מבחנים, אותו חומר שוב ושוב. דבר נוסף, מחסור בחברה נעימה במסגרת העבודה, אלה הם דברים בולטים שאנשי מקצוע שעוסקים בתחום החינוך לא פעם סובלים מזה, בגלל הסיבות שכעת הצגנו. כמובן זה לא אומר שכל מורה אמור להיות חלילה שחוק, ובוודאי שמורים זה מקצוע שהורים מעריכים מאוד. הם אלה שמעצבים את דור העתיד יותר מכל כך הרבה אנשים שמקבלים חשיבות ומשקל יותר מהמורים. המורים אמורים להיות בראש סולם העדיפות, כמי שאמורים לקבל את היחס הטוב, הערכה. הם מעצבים את פני דור העתיד. אבל לצערנו הרבה דמויות אחרות לוקחות את הבמה לעצמם כמי שמעצבים את דור העתיד, והמורים מרגישים שחיקה ותסכול, לא רק בגלל נושא הפרנסה, אלא גם בגלל המשמעות שבעבודה, על אף שאנחנו יודעים שמשמעות העבודה של המורה היא משמעות חשובה שאין כמעט כדוגמתם. מחקרים מראים שאפילו אנשים שהעבודה שלהם מלחיצה, והיא גם ללא הרבה הכנסה, אבל אם יש שם חברים טובים מאוד במסגרת העבודה, העבודה הזו כבר לא תיצור שחיקה אצל האדם. למה? כי האדם ניזון ממפגשים חברתיים איכותיים מבחינתו בחברה. עוד מקור משמעותי מאוד לשחיקה זה הצורך העז לדעת הכל בתחום בו האדם עובד. לאהוב ולהיות אהוב אצל כל הסובבים אותו. שתי ציפיות, שכליות ורגשיות, שלא יתממשו. לא נוכל לדעת הכל בתחום שלנו, לא נוכל לאהוב את כולם, או להיות אהובים על כולם. אם זה התנאי, הרגשת משמעות בעבודה, יהיה קשה מאוד לחוות משמעות ומוטיבציה בעבודה, או בכל עשייה. ואנחנו בהמשך נרצה בעזרת השם לדבר על נושא ההתמודדות עם השחיקה. איך אנחנו מתמודדים עם נושא השחיקה? אלמנט חשוב ראשון לשים לב אליו, אלה הן המחשבות שלנו. המחשבות שלנו הן כמו מגנט, הן מזמינות לחיים שלנו את האנשים, את האירועים שמתקיימים במחשבות שלנו. זה מה שנקרא המחשבות שלנו, אלה הן נבואות שמגשימות את עצמם. אדם חושב על תסכולים, על אכזבות, על אי אמינות של פלוני או אלמוני, וממלא את המוח שלו במחשבות האלה. תסכול אכזבה זה מה שיהיה, מה שיגרום לו כך לראות את העולם, מה שבסוף ייצור את המציאות. האדם ממלא את המחשבות שלו באכזבות ותסכולים. המוח מתרגל לשים דגש על כל תסכול, כל אכזבה. ואז אם לדוגמה בחיים היו לו רק 10 תסכולים, כעת המוח מתמקד רק בזה. כל פעם שיש הצלחה הוא מגמל את ההצלחה, או אפילו לא שם לב אליה. כל פעם שיש כישלון הוא שם על זה דגש ומיקוד. גם בהיבט השכלי הוא מנתח את זה בהרבה זמן. למה זה קרה? איך זה קרה? מתי זה יקרה שוב? גם בהיבט הרגשי, כמה קשה לו, כמה עצוב לו, כמה הוא מסכן, ואז מראש הוא פחות מצפה להתקדם. מראש הוא פחות מצפה לצמוח, הוא מראש יודע שהוא לא יצליח, והתסכול מחלה את החלקות הטובות שיש לו בנפש. הנביא ירמיהו בפרק ב' מדבר על הקדוש ברוך הוא שמעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר. הפסוק הוא מובן שהקדוש ברוך הוא מעלה אותנו מארץ מצרים, מוליך אותנו במדבר, אבל הפסוק אומר בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. לכאורה הבנו שמדובר על מדבר. למה צריך כל כך הרבה פרטים? אומר המלבים, זה היה מדבר, אבל לא סתם מדבר, מדבר שממה, ערבה, גדלים בה קוצים וברקנים. היו שם בורות עמוקים, זה היה מקום צייה, חום, יובש, הכל היה נורא, צל מוות, אוויר היה רעיל, ארץ לא עבר באיש. היה שם מקום שממה, שזה מקום הנחשים והעקרבים, לא ישב שם אדם, זה בכלל לא ראוי למגורים של בני אדם. וכאן אנחנו שואלים, למה הנביא מפרט כל כך הרבה פרטים על נוראות המדבר והסכנות שלו? רבינו ישראל מסלנט, זכר צדיק לברכם, מדבר על התאוות של האדם שסוחפים את האדם ומוצאים אותו מהעולם. ומה הוא יכול לעזור לאדם נגד התאוות? התורה יתבלין ליצר הרע. ואיזה חלק בתורה? לימוד המוסר. אור בהיר, ואנחנו בחשיכה נהלך אחרי רצונותינו הגופניים השפלים והנבזים. כוח לימוד המוסר הוא כאשר האדם מלהיב את הנפשות בזיכוך הרעיון, בלימודים הנשגבים, ללמוד בשפתיים דולקים, ברעיון נכון, בציור רחב, להרחיב כל דבר ולקרב בדמיון. עד אשר יתלהב הלב, אם מעט ואם הרבהם. אומר רבי ישראל מסלנט, אם האדם רוצה לנצח את היצר הרע, זה התורה. התבלין ליצר הרע זו התורה, וזה לימוד המוסר בתורה. ואם לא, האדם ילך בחושך אחרי הרצונות הגופניים שלו. ומהו הכוח? הכוח של לימוד המוסר הוא כאשר הוא לומד את זה במושגים שהוא יכול לדמיין אותם, להמחיש לעצמו. כך זה בלימוד המוסר, כך זה מן הסתם בלימוד החסידות. ובשביל להבין את הדברים, בואו ונראה מה אומר התלמיד הגדול של רבי ישראל מסלנט. הסבא מקלם בספר חוכמה ומוסר מופיע כך: השכל כמו מלך, ומשנהו הציור. מה ההסבר? כוח הציור הוא המשנה למלך. השכל הוא המקום שלו רוצה האדם להגיע. על מנת שהאדם יגיע לשם צריך להביא את המנוע. מהו המנוע? הלב. בשביל לשכנע את המנוע, מה צריך? את כוח הציור, כוח הדמיון. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. בשביל להגיע אל תוצאות החיים צריך את הלב, ובשביל הלב צריך את הדמיון, כוח הציור. וכך אנו בני אדם זקוקים לכוח הדמיון וכוח הציור. כאשר יעקב מדבר על ראובן, הוא לא אומר שהוא היה פזיז, אלא פחז כמים, מוסיף משל. וכך אומרים בעלי המוסר והחסידות, איזו חכם הרואה את הנולד, לא המבין, הרואה, זה מוחשי. התכונה הזו היא תכונה שאדם צריך לנצל אותה. לכן אומר רבי ישראל מסלנט, חרדת הדין בראש השנה היא העצה לזכות בדין, כמו שאמרו רבותינו בגמרא, ראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שהיא רשע בתחילתה. מה הכוונה רשע? שהאדם ניצב כמו אני, רש. כל שנה שהיא רשע בתחילתה מתעשרת בסופה, ולכן שופר של ראש השנה כפוף. למה? לרמז על הכפיפות. כך זוכה האדם בדין. למה צריך אז את השופר? התשובה היא בהקשר הזה, הוא מהווה כמו היינו אומרים משל. הוא כפוף, הוא עוזר לאדם לגייס את כוח הציור. הלב אטום, הלב סגור, בעזרת כוח הציור ידמיין לעצמו שרק בזכות זה שהוא כעני ורש יכול לזכות ביום הדין. שידמיין לעצמו את הדין, את כל מה שיהיה בשנה הבאה, הכל תלוי בזמנים האלה. והאדם צריך להמחיש לעצמו, להשתמש בכוח המחשבה וכוח הדמיון. כותב הסבא מקלם, רעיון נהדר להוכיח את הדברים. מצינו בגמרא מסכת שבת, איך שרבותינו היו מכינים את עצמם לכבוד שבת קודש. רבי אבא היה קונה בשר מכמה וכמה טבחים, בשביל שיוכל לטעום בשבת מהמובחר ביותר. רבי אבאו היה מלבה את האש שעליה היו מבשלים לכבוד השבת. רב ענן היה לובש בערב שבת בגדים שחורים שלא מקפיד על הלכלוך שלהם. למה? להודיע שהיום הוא יום שלא מתנהגים בחשיבות, אלא מתעסקים בבישולים למען השבת. למרות שהעיסוק בבישול בגדרות, בכלים, מטנף את הבגדים. רבא היה מולח בעצמו דג גדול שהשם שלו היה שיבוטה. למוח הדג הזה יש טעם מיוחד. והגמרא מתארת עוד ועוד גדולי ישראל, הם מוראים שהיו מכינים את עצמם לכבוד השבת. אומרת הגמרא, רב נחן בר יצחק היה לוקח מסעות לכבוד השבת והיה מכניס אותם אל תוך הבית שלו. הוא אמר לעצמו הכל לכבוד השבת. עוד הוא היה אומר משפט מפתח: אם היו מזדמנים לבקר אותי אנשים חשובים כמו רבי עמי ורבי עסי, האם לא הייתי נכנס ומביא מסעות ומכניס אותם ותורח לכבודם להכין את צורכי החדר שלהם, צורכי הסעודם? אם את זה הייתי עושה לכבוד רבי עמי ורבי עסי, ודאי שאני אתרח כך לכבוד השבת. הטור והשולחן ערוך, אורחיים סימן רי שנון, אומרים שהוא היה מוציא מהבית את חפצי החול כדי לפנות מקום לצורכי השבת. רשי אומר שהוא היוצא ונכנס תמיד כדי להביא דברים לכבוד השבת, אבל בין כך ובין כך. בשביל לחזק את עצמו, מה הוא היה אומר? אם היו מזדמנים לבקר אותי אנשים כמו רבי עמי ורבי אסי, האם לא הייתי מתאמץ לכבודם? הגמרא עוד אומרת שרבי עמי ורבי אסי, גם הם היו לוקחים מסעות לכבוד השבת, והם היו אומרים, אם היה מזדמן אצלנו אדם חשוב כמו רבי יוחנן, האם לא היינו לוקחים הרבה מסעות ומסדרים את החדרים ודואגים לצורכי הסעודה למענו? אז גם לכבוד השבת נעשה כך. בכל אופן, למדנו מהדברים האלה, אומר הסבא מקלם, שגם גדולי ישראל, כדי לזרז את עצמם, היו משתמשים בכוח הציור, בכוח הדמיון. כך מצינו גם רשי על התורה. נצטווינו בתורה להלוות מעות, אבל בלא ריבית. איך נוכל לסכן את הכסף שלנו שטרחנו עליו כל כך הרבה, להשבית אותו מרווח? ועוד שלא יירא לבבינו על כך. התורה אומרת, אם כסף תלווה את עמי, את העני אימך. אומר רשי, מה הכוונה? העני אימך, יהיה דומה בעיניך כאילו אתה עצמך העני, תשתמש בכוח הציור, אם אתה היית במקומו. כמה היית רוצה שילבו לך בזמן הדוחק שלך, וכמובן בסבר פנים יפות. ואומר הסבא מקלם, המחשבה בדקות היא איבר הלעיסה של הנפש, וככל שלא עושים יותר, ממצים יותר את הטעם, מתרגשים יותר מהמעדן. כך גם כן לגבי נושא המחשבה של האדם. אמרו רבותינו, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. כתב המגן אברהם, הסתכלות, הכוונה היא הבטה בעיון, רק אז זה יועיל. הסתכל תמיד בעיון. יודעים רשעים שדרכם למיטה, אבל לא מתפעלים מכך. לכן יזכיר לו יום המיטה, ימחיש, יתמקד בזה, והחי ייתן אל ליבו. אמרו רבותינו בעלי המוסר שהאדם ממש ידמיין איך יספדו אותו, איך יבכו עליו רחמנא ליצלן, ילוו אותו, ייסו אותו אל מקום הקבורה, השם ישמור. זה לא נעים, ודאי קשה, אבל מדרבן, אבל מניע את האדם לעשייה ולהימנע מהעבירה. כך ירמיהו הנביא, כאשר מוכיח את בני הדור שלו, למה לא התבוננו בניסים, ניסי ההישרדות של עם ישראל במדבר, ניסים גלויים משך 40 שנה, והוא אומר שם, איכן הקדוש ברוך הוא לקח אתכם למדבר, איזה מדבר? הוא נכנס לפרטים, מדובר על מדבר, ארץ, ערבה, שוחה, ארציה, צל מוות, ארץ לא עבר באיש, לא ישב אדם שם, פרטים, ציורים, ככה אדם יכול להתפעל, ככה אדם יכול להמחיש לעצמו את הדברים שאליהם הוא רוצה לנוע, אבל כאשר הוא לועס במחשבה שלו, עוד תסכול, עוד אכזבה, הוא עם פחות ופחות מוטיבציה. לדוגמה, אם בעבר רמת המוטיבציה שלו הייתה מ-1 עד 10 ברמה של 10, כעת, אחרי המיקוד בתסכול, רמת המוטיבציה שלו היא ברמה של 7, ואז רמת העשייה שלו תהיה פחות טובה. אם רמת העשייה פחות טובה, התוצאה שוב פחות טובה, מה שיפגע ברמת המוטיבציה, והתרד מרמה של 7 לרמה של 5, ואז שוב רמת העשייה נפגעת, וזה מעגל שחוזר חלילה. אם נסכם את הדברים, ההתמקדות במה שאין יוצרת את האין, והפוך, ההתמקדות במה שיש ובמה שאפשר להשיג יוצרת מיקוד במה שאפשר להשיג, וכך האדם נע לקראת זה. אם האדם מתמקד בהצלחה, את זה הוא רואה, בזה הוא מתמקד, וכל מה שלא זה מתגמד. כל מה שמזכיר לאדם את ההצלחה שאליה הוא שואף, האדם מתעצם להגיע, מתחזק לנוע לקראת שם. הוא מעורר שוב ושוב מוטיבציה חזקה יותר, מה שמשפר את איכות העשייה, מה שיצור תוצאות טובות יותר לעתיד, מה ששוב ישפר את המצב רוח הרגשי, מה שיצור עשייה יעילה יותר ושוב התוצאות השתפרו, זה מעגל חיובי שחוזר אל עצמו. אנחנו לא מתכוונים שהאדם אמור להיות נאיבי, ולומר לעצמו, אני יחשוב בצורה טובה והכל יהיה טוב. אם האדם יקפוץ מבניין גבוה ויצפה שיהיה טוב, לא תמיד אחר כך יהיה מי שעוד יכול לצפות שיהיה טוב. חשיבה חיובית זו לא חשיבה שמתעלמת מהמציאות, אלא חשיבה שרואה את המציאות איך שהיא, זו חשיבה שמודעת למציאות, אלא שלא הופכת אותה לגרוע יותר ממה שהיא באמת, ומתמקדת במה כעת אפשר לעשות כדי לשפר את המצב אם המצב רע. ובהקשר שלנו חשיבה איכותית ויעילה, זו חשיבה שמתמקדת בכיוון החיים שלו אנחנו שואפים להגיע. יחד עם זאת ברור שיהיו קשיים, בעיות ואתגרים, תחושות לא טובות. אנחנו לא אמורים להתעלם מזה, אלא הפוך, לקחת אחריות ולטפל בזה. יחד עם זאת, להיות ממוקדים במטרה שאליה אנחנו שואפים. עוד דבר חשוב שיכול לעזור לנו להתמודד עם שחיקה, אלה הן פעולות שיוצרות אצלנו תחושות חיוביות. חלק מהאנשים זו פגישה עם המשפחה, חלק מהאנשים פגישה עם חברה, חלק מהאנשים ארוחה עריבה, לחך יכולה להרגיע את האדם. לא בגלל העריבות לחך, אלא כי זה מסמל. זה מסמל משהו, זה מסמל שלא שכחנו את עצמנו. שאנחנו דואגים גם קצת לעצמנו, זה עוזר להשיח דעת, מהלחץ. כיצד כמו שאומר הגאון מווילנה, מיעוט שיחה, אין הכוונה שמיעוט שיחה, זה מקנייני התורה שהאדם ידבר כמה שפחות, בדיעבד אם ידבר, אז שידבר כמה שפחות. אומר הגאון מווילנה, מיעוט שיחה, זה לכתחילה, מדי פעם האדם צריך לפוש, לנוח, כדי לחזור אל המסלול, אל ההישגיות, אל ההתפתחות. עוד נקודה חשובה מאוד שיכולה לעזור לאדם או לא להגיע לשחיקה בחייו. רמת חיים פשוטה ולא מורכבת. מה זאת אומרת? יש בני אדם שמצטרפים לעוד חבר מועדון בחנות, עוד מנוי לדואר זה או אחר, עוד עיתונות שלא לגמרי צריכים. אם צריך, אז צריך, אבל חשוב שלא נהיה עמוסים. יש בני אדם שהם עמוסים, ואם אנחנו עמוסים, אז לפחות שיהיה מהדברים החשובים ביותר שישנם. אבל הבית מלא דברים, והבית לפעמים לא מדובר רק על הבית שיושנים בו, אלא על הבית הכוונה המחשבות שלנו, המחשבות מלאות בכל כך הרבה דברים שצריך לעשות, כמה לעשות. אפשר לפעמים לפתוח את הארנק של מישהו, אפילו מישהו מאוד קרוב אלינו, ואנחנו נראה 10 כרטיסים של חברות במועדון ביגוד, אוכל, כרטיס אשראי של חברה זו או אחרת, עוד פרסום שמגיע, עוד מבצע, אני כבר חבר במועדון פלוני, אלמוני, אז נגנה בגד כזה, נגנה בגד אחר, הרי זה במבצע, הרי זה בהנחה, הכל נשמע כל כך טוב, כל כך הגיוני, אבל ההגיוני הזה הורס לפעמים את הנפש. אז מה שצריך צריך, אבל שלא יהיה אומס. קצת כמו שאומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו, לרעתו, כי מרבה נכסים מרבה דאגה. אם האדם מצליח להרבות נכסים ללא דאגה, אז היינו אומרים, אולי ניחה וזה משתלם. ויש בני אדם שזה התפקיד שלהם בעולם. יש בני אדם שהתפקיד שלהם זה להיות זבולון, להיות עשירים גדולים, לתמוך ולעזור ולסייע ללומדי התורה, למקיימי המצוות, לעשות חסד עם הזולת. יש אנשים, לדוגמה רבינו הקדוש, ניתן לו עושר שאי אפשר לשער אותו, כמו שאומרת הגמרא בגיטין נ"ט, תורה וגדולה במקום אחד. כך מצינו אצל רבי אליעזר בן חרסום, היה עשיר מופלג וגם חכם מופלג מאוד, כמו שאומרת הגמרא מסכת יומא. מצינו את רבי אלעזר בן עזריה, מצינו את רבי טרפון, עוד מגדולי ישראל שהיו עשירים מופלגים. כמובן ניתנו להם הכישרונות ללימוד התורה, לעסוק בתורה, והעושר היה כניסיון. כדי שניהול הנכסים שלהם יעשה על ידי אחרים, והם ימשיכו בשלהם. להיות גדולי התורה בעם ישראל. אז יש מי שיש לו חיים עמוסים מדי. עוד עשייה, עוד עשייה, עוד פרסום, עוד חברות במועדון, עוד חברות בקהילה. ואז נתברר שיש לאדם עוד ועוד חורים שמביאים אותו לזליגת אנרגיה. הנכסים לא תמיד שווים את המחיר היקר של דאגות תסכולים, אכזבה ושחיקה. מי שיודע להגיד לא, הוא יוכל להגיד כן. מי שיודע להגיד לא לעומס החיים, הוא יוכל להגיד כן לעשייה ממוקדת, טובה ויעילה. וזה מתחיל מגיל קטן. לפעמים הורים קונים לילדים. עוד משחק, עוד משחק. בינתיים הבית יותר מבולגן, יותר קשה להשתלט על הסדר, יותר עומס, יותר תסכול, יותר שחיקה, וזה חבל. לפעמים יש טלפון, אז עונים בבת אחת לכל שיחה. לפעמים כדאי שעה, שעתיים ביום לומר לעצמנו, די, זהו, בלי שום טלפון, נייד או נייח. נעשה מה שחשוב בחיים. לא נחיה בתגובה למציאות, אלא ביצירת המציאות שאותה היינו רוצים שתהיה. במקום שנחכה שמישהו יתקשר אלינו ותהיה לו איזושהי בשורה מעניינת וזה יקדם אותנו, שזה נקרא לחיות בתגובה לחיים, לא נעשה כך, לא נחכה שהנס יקרה ונחכה להגיב, הפוך, זה ישחוק אותנו. נכון יותר הוא לראות מה אנחנו יכולים לעשות וליצור מה שיוביל אותנו לשלב הבא. לשים לב לרגעים הפשוטים של החיים, שזה אומר ההווה, כאן, עכשיו, לזהות את הרגע הזה. אפשר יותר לחייך, יותר להיות יעיל, יותר ללמוד, יותר לעשות. הרגע הזה הוא החשוב ביותר והגדול ביותר שיש בכל הזמנים, מאז בריאת העולם ועד היום האחרון. למה? העבר עין, העתיד עדיין. העבר הוא מאחורינו ובשביל הרגע הזה. העתיד הוא יהיה עתיד. העבר עין, העתיד עדיין, רק ההווה ישנו. גם הוא כערף עין, אבל הוא מה שיש. לכן חשוב להתמקד בו, לחיות אותו ולהפיק ממנו את המירב. כמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בשיחות מוסר מאמר עושר החיים, הוא מרחיב בדוגמאות שממחישות את הרעיון של המיקוד בהווה, מה שבידינו לחוות את ההווה כיום, זה נקרא עושר החיים. עוד נקודה שעוזרת להרבה אנשים, לא לשקוע במערבולת השחיקה, יש פתגם יפה שאומר, אם החיים שלך לא ראויים שיכתבו אותם, הם לא ראויים שיחיו אותם. לא פעם אנשים נעזרים ביומן, ספרון או רשימות שהם רושמים לעצמם. מה היה? איך היה? איך רצו שיהיה? אנשים כותבים את סיפור החיים שלהם, מה היה ואיך יהיה. אנשים כותבים מה משמח ומה מעציב, מה יכול לעשות או מה לא יכול לעשות טוב בשבילם. למה? עצם זה שהוא כותב את החיים שלו, את סיכום היום שלו, זה מעניק משקל, זה מעניק חשיבות, וזה עוזר לאדם לעשות חשבון נפש, איך אפשר לעקור את הרע ולשפר את הטוב. ומכאן לעוד נקודה. יש בני אדם שיש להם דאגות רבות. עצם כתיבת הדאגות, החששות והתסכולים על דף, לפעמים עוזרת לאדם להעביר חלק נכבד מהמטען הרגשי ששייך לאותן דאגות ותסכולים על הדף, ובכך קצת לשחרר אותנו. זה לא פותר את הבעיה, אבל זה כן עוזר לבני אדם לראות את הבעיה בפרופורציה אחרת. כי הדאגה היא לא רק הדאגה, אלא גם הדמיון שבדאגה. האדם מדמיין שוב ושוב מה יהיה, איך יהיה, וזה מסיח דעת ולא מאפשר לאדם להתרכז בחוזקות שלו, בכישרונות שלו, בעשייה שלו, במטרות שלו בעולם הזה. לפעמים עצם השחרור של כל הפטפוטים שעוברים לנו בראש בקצב זורם כל כך, מהיר כל כך, הורס כל כך. כשכותבים על זה, אנחנו מצליחים להאט את קצב המחשבות ולראות דברים בפרופורציה, ואז להתמקד לא רק בבעיה, אלא גם בפתרון. כי בהרבה מאוד מקרים יש לנו יכולת לפתור בעיות, אלא שאנחנו לא רואים איך נעשה את זה מרוב שאנחנו עסוקים בעוצמת הבעיה. פתגם יפה אומר, אל תאמר לבורא עולם כמה הבעיות שלך גדולות, אלא תאמר לבעיות שלך כמה בורא עולם גדול, כמה הקדוש ברוך הוא יכול להעניק לנו כוח וחוכמה להתמודד עם הבעיות. עוד נקודה, ואיתה נסיים. חשוב לא רק לכתוב על העבר שלנו, הקשיים שלנו, הדאגות שלנו, ההווה שלנו, אלא גם על העתיד שהיינו רוצים שיהיה. מדי פעם חזון, מדי פעם לחלום, מדי פעם לשאוף, להתנתק ממעגל ההווה ולצאת אל נקודת העתיד. השאיפה היא המשמעות, השאיפה היא מניעה אותנו קדימה, היא מעניקה משמעות לקשיים של היום. היום קשה, אבל זה הכנה לקראת מחר מחרתיים, או כמו שהפתגם אומר, אם אתה רוצה לדעת איך להגיב לכל מיני סיטואציות שיש היום, אל תגיב כמו מי שאתה היום, אלא כמו מי שאתה אמור להיות עוד שנה, עוד שנתיים. אנחנו יודעים מעצמנו שלפני כמה שנים, כשמישהו היה עושה משהו לא נעים לנו, היינו מגיבים בצורה מסוימת. היום אנחנו בוגרים יותר, מגיבים בצורה אחרת. עוד כמה שנים נהיה עוד יותר חכמים ונגיב בצורה שונה. היום כשיש בעיה, בואו לא נגיב בשליפה מהמותן, אלא בשליפה מהעתיד. בואו נסתכל איזה סוג האדם נהיה בעתיד, וננסה לייבא מהעתיד סוג האדם שנהיה מחר או מחרתיים, איך להגיב היום בהווה. החזון, השאיפות והמטרות לקראת העתיד עוזרות לנו לא להיבלע בתוך מערבולת ההווה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.